הקצה.
אתם עכשיו על הקצה.
ועכשיו בקצה. זה מכבר. באולפן, תומר קריב וכהן ישיב.
שלום, כהן ישיב.
חג שמח.
חג שמח, חג שמח, חג שמח, מאזינים יקרים שלנו. מה שלומך, כהן ישיב?
חג החירות.
חג
האביב.
אתה מרגיש חופשי? כמה חופשי אתה מרגיש מאחד עד עשר בחג הזה?
אני מרגיש אביבי.
אתה מרגיש, כמה אביבי אתה מרגיש בחג הזה מאחד עד עשר?
8.
או, יפה, יפה.
ולמה, כזאת תשובה.
ולמה 8?
כזאת תשובה מנומקת.
ולמה 8? כי 78.
78.
תראה, אני אלוף בכישורים מאומצים.
אתה יודע מה, לא, אז אני אתקן ואומר שאני מרגיש 7.8.
למה?
כי 78.
טוב, אז 78, השנה שאנחנו חוגגים ל-40, ולרגל חג החירות אמרנו מכת בכורות.
בדיוק.
אלבומי בכורה.
יפה.
אלבומי בכורה שיצאו ב-1978, כלומר לפני 40 שנה בדיוק.
נכון.
ולהם נקדיש את השעה הזאת.
לא לכולם.
לא לכולם. יש כמה אלבומים שנפלו, יש כמה אלבומים שיצאו נהדרים ב-78 שאינם אלבומי בכורה.
ברור.
ויש אלבומים שיצאו גם בשנים אחרות שהם נהדרים ושאינם אלבומי בכורה.
אלבומי סנדוויץ'.
אלבומים שהם סתם. אז אנחנו נקדיש לשלושה אלבומים היום את התוכנית שלנו, ואני מציע שנתחיל עם שיר ואז נמשיך. תהנו.
ישבנו בסלון, חיפשנו רעיון ללכת הלאה. המפיק אמר אולי נלך על תיאטרון, נשחק אותה הפעם מלמעלה. שתיתי מהתה, אמרתי כן, זה יום רני לאללה. צריכה להיות כאן מישהי בסטאר שתשאיר את מה שבא לה. ואני מכיר אחת שכבר כמה ימים אני אוהב לשמוע איך היא שרה. היא גם יפה וגם בראש וגם יש לה קול נעים. נסה למצוא איפה היא גרה. אפשר אולי נוציא מזה קצת נחת. בואי, 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 בואי לשיר איתי. יכול להיות נחמד לשיר ביחד.
ביום שישי בלילה ישבנו אצל שמיר. ניגש אליי בחור עם משקפיים. יכול להיות נחמד לשיר ביחד.
לשיר איתי.
איזה היפים.
דני ליטני ויהודי טרוויץ עם בראש אחד, השיר שמתחיל את ההופעה אבל מסיים את התקליט יחס חם, תקליט הבכורה של דני ליטני שיצא באביב 78, אני חושב ממש החודש או בחודש שעבר או משהו כזה. יש בעיה עם רישומים בדברים האלה של תקליטים ישראל.
מה, שזה יצא ממש החודש באמת?
כן, לא יודעים כל כך מתי תקליטים יצאו במדינת ישראל. יש איזושהי בעיה כזאת אצלנו. אז הוא הראשון מבין הראשונים, הראשון מאלבומי הבכורה שבאים להתעסק היום. בעצם שלושה אלבומים יהיו במרכז התוכנית. דני ליטני, יחס חם, מאיר אריאל, שירי חג מועד ונופל, ופורטיס פלונטר, אליהם נגיע עוד מעט.
דני, מאיר ורמי.
כן. בהחלט, דני מאיר ורמי. אז טוב, אז בואו נדבר שתי מילים על התקליט הזה. לטעמי האישי אולי זה...
רגע, בואו, לפני הכל, אתה רוצה להסביר גם מה אנחנו שומעים ברקע?
אנחנו שומעים ברקע, ואנחנו נשמע אותו לאורך כל התוכנית, את אלבום הנעימות של שמעון כהן, את השירים שאהבנו. בזכותו של אירן דינר קיבלנו קבצים שלו.
שמעון!
יש פה עיבודים יפהפיים. זה נגיד מתקליט שגם דני איתני תרם לו לחנים שלכם שולחן במקור, איזידור, אבל זה נשים את זה בצד.
אבל תודה לאירן דינר.
ותודה לאירן דינר, שהוא בכלל מאוד עוזר לנו בתוכניות, ואנחנו מוכרים לו תודה. טוב, אז בוא, זמננו מוגבל, אז בוא ננסה להיות, ננסה להגיד איזה כמה משפטים קולעים על האלבום המאוד אהוב עליי הזה.
אוקיי.
יש פה בעבריריות הזאת, זה כל כך... 70's, זה כל כך, הסאונד של התקופה, דעתי מתרכז יפה באלבום הזה. יש פה גם את מתי קספי שעשה את העיבודים לשיר הזה ולעוד שיר אחד, וגם את פרד פילד שיותר לקח דני ליטני למקומות שאני חושב שהוא הרגיש בהם יותר בנוח, וזה הקאנטרי. זאת אומרת, גם קאנטרי וגם מין גרוב עדין כזה מאוד, וקצת משהו כזה מאוד, כאילו הוא הצליח להוציא את הקאנטרי מהקיבוצניקיות, זאת אומרת, להפוך את זה משהו קצת אמריקאי אפילו.
כן, אני חושב שזה מאוד אמריקאי.
כן, במיוחד השיר שנשמע עכשיו, למשל, זאת אומרת, זה מתחבר הרבה לדברים כמו קרוסבי סטילס ונאש קצת, וזאת אומרת, דברים כאלה מאוד...
אני חושב שמבחינה, באמת, מבחינה נגיד עולמית, זה אומנם ככה מאוד עם מגדיר יפה את התקופה של סוף ה-70's בארץ, אבל מבחינה עולמית, זה יותר באמת מדבר עם דברים שיצאו בתחילת ה-70's, כל הסינגר סונגרייטרים, פולק רוק, קאנטרי כזה, באמת...
וזה מעניין,
אני פשוט חושב שלקח לו זמן קצת להתבשל.
זהו, זה מה שרציתי להגיד, שהוא באמת, הוא היה מאוד מבוגר באלבום הזה, הוא כבר מעל גיל 30, זה גיל מאוד מבוגר בארץ, להוציא אלבום בכורה, והוא עבר הרבה שנים של, לא רק הלחנה לאחרים, שהוא באמת הלחין המון שירים גם לאמנים אחרים, ששניים מהם נמצאים גם בתקליט הזה, אבל גם הרבה התבשלות כזמר. היו לו הרבה שירים שהוציא עוד לפני התקליט הזה, שלא נכנסו לפה, שנכנסו אדם זקן, נגיד, חודש, בעיבוד אחר, הוא מאוד מאוד ניסה כאילו למצוא את הדרך, ואני חושב שהפרויקט שאולי עשה את ה... הפיל אותה הסימון זה להקת שמיים, שהוא הבין, הוא אמר, לא, אני רוצה לא לקחת איזה מפיק, שאנחנו אולי נגיד עוד נעשה איזה אקספוזיציה על הלהקה הזאת, אחרי שנשמע את השיר הבא,
okay.
אבל הוא הבין שהוא צריך להרגיש נוח עם מה שהוא עושה.
כן.
ואני חושב שמאז יש משהו בכל האלבומים של דני ליטני מאז, שהוא כאילו תמיד נשמע נינוח. יש משהו מאוד נינוח בהפקה, גם אלבומי הקאברים שעושה, גם...
אני חושב שגם בעיקר לוקח לו הרבה מאוד זמן להתבשל.
מלא.
בין האלבומים.
מלא. מלא, מלא, מלא. טוב, אז בוא נשמע את שיר הנושא אולי?
יאללה.
יחס חם. אנחנו עובדים היום עם תקליטים, אז הנה, עושה איזה כיוונונון קטן. ו... או,
יפה. אני לא רוצה שתשתני ואל תהיה אחרת, דברים שלא יוצאים מתוך הלב, אל תנסי לתת לי הרגשה שאת אוסרת, או לזייף חיוך שרק יגביר את הכאב. תני לי
קצת יחס חם פה ושם. היה לי החבר הזה שקם כל יום בבוקר וניסה בכל הכוח לשנות את העולם. היום הוא מגלה שהוא שילם על זה ביוקר. הוא לא צעיר יותר והוא לבד, ואיפה הם כולם? אז אני רק רוצה ממך את מה שיש לך להציע. זה גם כן לא נורא, זה לא נורא, שום דבר עוד לא קרה. תני לי רק קצת יחס חם פה ושם, רק קצת יחס חם פה ושם, כן יחס חם פה ושם, תני קצת יחס חם פה ושם. קצת יחס חם פה ושם, אני לא רוצה הרבה ממך. קצת יחס חם, אל תהיי אחרת פה ושם, אל תעשי דברים יחס חם שלא יוצאים מתוך הלב פה ושם, תהיי טובה אליי יחס חם, הראי לי את הדרך פה ושם, אני הולך אחריי יחס חם, או ילד שאוהב פה ושם, תהי לי קצת יחס חם פה ושם, תהי לי קצת יחס חם פה ושם.
יחס חם, שיר הנושא מתוך יחס חם. והיה חייב לתת את הזה בסוף. גרובי מאוד.
מאוד גרובי.
ביחס לאלבום אפילו מאוד גרובי. אבל יפה, יפה. אני מאוד... כאילו, מה זה אבל? בגלל שזה גרובי זה כל כך יפה.
התקליט הזה יפה. אין מה לומר. זה תקליט יפה, תקליט מוצלח, השירים בו טובים, חזקים. באמת.
אז מה קרה? למה? כאילו, אני מנסה להבין למה דני ליטני לא המשיך כאילו את הגל הזה, את התנופה הזאת. כי יש פה המון תנופה בתקליט הזה. תנופה כזה של מישהו שחיכה לזה, כאילו.
נכון.
חיכה להתפוצץ קצת.
נכון, נכון.
קצת כמו שני האנשים הבאים שנשמע היום. זה איזשהו קו מקשר.
נכון. כמו שצריך להיות באלבום בחורה.
נכון, נכון. לא נשמעים סביעים, הם נשמעים... אז למה זה לא, זאת אומרת, הוא לא כל כך המשיך אחר כך, הוא עשה הפסקה אפילו של הרבה מאוד שנים עד שהוא חזר תקופת החיץ, אם אני חושב רק בסוף ה-80s.
91.
91, כן. הוא שיחק.
הוא הלך לשחק בולינג.
מה הלך?
הוא הלך, הוא שיחק בולינג.
איפה?
יודע, הוא באיזה קבוצה.
באמת?
כן, הוא הסתבר, הוא איזה בריליאנט בולר.
מה אתה אומר? כן. טוב, זה מסביר אולי משהו. סתם, לא יודע, זה לא מסביר כלום. אבל מה... לא, אבל הוא שיחק גם בתיאטרון, הוא עשה קצת... הוא שיחק בסרטים קצת. הוא שחקן, זאת אומרת, הוא שיחק בחיים על פי אגפה, ו...
נכון, אומרת, נכון, נכון, מיני... נכון, נכון, נכון.
אבל
נכון.
לא, אבל... גם אחר כך שהוא חזר, זה היה תמיד כאילו על חצי כוח. אבל זה כאילו מעניין, כי יש משהו מאוד... כאילו מצד אחד יש באמת כאילו הסול בלוז הזה שהוא נורא מחובר אליו, אבל כאילו לא, לא יודע, זה מצטער כאילו לא דחוף לו לעשות אלבומים.
אני גם חושב שבאמת כאילו לא דחוף לו. יש בו איזושהי מין עצלות כזאת.
כן,
שלא גם. שלא משהו שהוא עם, כזה עם רצח בעיניים. אני חושב שבמקרה הזה, אולי זה שהוא התמהמה עם זה קצת, אולי זה היה שיחק לטובתו. אני חושב שמרגישים פה קצת, מרגישים פה באיזשהו מובן את, את כל התקופה הזאת שהוא עבר מ... מתי הוא התחיל להיות ככה, אפילו אתה יודע, בתחילת שנות ה-60.
בתחילת שנות ה-70.
לא, בתחילת שנות ה-60 הוא כבר התחיל.
נכון, כן, קצת, הוא לא בא מלהקה צבאית, אבל למשל, זאת אומרת, לא היה לו, כן, לא היה לו את
ההקפצה הזאת. דני ניתני, קודם כל צריך לציין, הוא, כמו שאמרת, הוא התחיל מאוחר, מה שזאת אומרת, הוא חוגג 75 בעוד שנתיים, הבחור מבוגר.
בעוד חודשיים.
בעוד חודשיים, מה אמרתי?
כן, שנתיים.
עזוב,
בוא נזרוק.
הוא בחור מבוגר. הוא בתחילת שנות ה-60 כבר התחיל לשחק בתיאטראות, והתגייס בתחילת אמצע שנות ה-60. הוא כבר...
הוא היה גם בקריות כבר בלהקות בתחילת שנות ה-60 במה שקראו להקות קצב. הוא גם היה בלהקה שקראו לה הנמר הנוראי בסוף שנות ה-60. זה מין להקת, זה כאילו החלאה מוזרה בין להקת קצב לגששים, משהו, זאת אומרת,
זה אולי נתן פייט לנמרים, הנמרים האריות, הנמר הנוראי.
מה עם הנוראים? היה נוראים?
הנוראים?
אולי היה נוראים, אני לא יודע.
בכל אופן, מה שאני באתי לומר, שאני חושב שאולי ההתמהמהות הזאת שיחקה פה לטובתו, כי שומעים פה כאילו גם מאוד, כמו שאמרנו, את הפולק רוק הזה, האמריקני נורא, שומעים פה כמובן את דילן, שומעים פה את הבלוזיות שהוא גילה בתחילת שנות ה-60, לפי מה שהוא מעיד, שומעים פה את מתי כספי, שומעים פה את שלום חנוך, שומעים פה את יונתן גפן, כאילו שומעים את כל ההשפעות האלה בצורה ש... הצליחה ככה להתאחד ולהתרבב בצורה מאוד מוצלחת.
יש גם, יש אווירת חבר'ה כזה בתקליט, גם יש את האינסרט עם הצילום של כל הנגנים, ומי זה שם, נורית גלרון, טרוויץ, כל החבר'ה יושבים שם.
לא יודע. לא משנה. אולי זו אשתו?
יכול להיות. ראיתי טלטלים, חשבתי שזה אחת מהן.
לא, אולי זו אשתו, כי יש פה גם ילד.
זה מתחבר לי לזה.
יש באמצע השולחן מאפרה מאוד גדולה. ולסי. הכלבה לאסי.
יש כלבה?
כן.
זה כבר מסמך.
ואריק רודריך עם מקטרת.
או.
לך תדע מה היה בה.
לא, אבל זה גם מתחבר לכל האווירה של נואבה, פסטיבל נואבה. כל החבר'ה האלה נסו לשם והופיעו.
כן, נואב, כולם ליפים.
דני ליטני גם, דני ליטני ויוטי טרוויץ עמדו על הבמה, זה באמת, הם עמדו על הבמה והופיעו עם כל האומנים. הם עשו להם קולות, כאילו, בסרט, עשו סרט הנואב. הם פשוט כל הזמן היו על הבמה. עבדו קשה.
עבדו קשה.
אי אפשר לא להעריך. אבל בתוך התקליט הזה הוא כן שוטל שני שירים שהוא כבר הלחין, והיו לעתים נורא גדולים בפי אומנים אחרים. הראשון זה ציף ציף מעל הרציף של שלושרים, והשני, מה שנשמע, זה העיבוד המאוד מאוד מגניב ומעניין שהוא עושה ולא היה בינינו אל הזוהר, ששמענו לפני די הרבה תוכניות בביצוע המקורי של צילה דגן.
נכון.
וכמה זה נשמע שונה כשהוא עושה את זה, וזה כאילו מרגיש לי אפילו... סוג של קריאת תיגר כזאת, זאת אומרת, ככה זה אמור להיות, ככה אני רוצה שזה יהיה. אולי, לא יודע.
אוקיי.
לא יודע. בואו נקווה שכיוונתי את זה טוב.
בינינו אל הזוהר, זוהר ענב של השכמה ברחוב כפרי, ללובו של גן בטרם פרי, ולא בלתי פרחתו יפת התואר, ומה מאוד שחקת באופרי, כי אל השחר הענוג כברת. אקרא ואכתבנו למזכרת, ואשמרנו בין דפי ספרי, ואשמרנו בין דפי ספרי, את צרוח הנסת התזכור, והנידות האט ענף תפוח, ועל ראשי ירד מטר צחור, מטר צחור. לבך הכפר נאור החלונות נצטלצלו עם רוח ולא היה בינינו אלא אור אלא אור אלא אור בינינו אל הזוהר זוהר ענב של השכמה לרחוב כפרי ולבלובו של גן בטרם פרי ולא בין תפרחתו יפת התואר ומה מאוד שחקת באורי כי אל השחר הענוג כברת רב הכתפנו למזכרת אשמרנו בין דפי ספרי 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 יש מראינו בין דפי ספרי
ולא היה בינינו אל הזוהר דני ליטני מתוך יחס חם הייתי אני נשמע קצת חלש פתאום אני לא יודע אני נשמע לך בסדר? כן? אוקיי אני סומך עליך טוב,
בקרת איכות לייב.
אוקיי, אנחנו עובדים פה תוך כדי תנועה, זה חלק מהקסם של השידור.
כן, גם היום יש לנו רק פטיפון אחד, אי אפשר...
אז זה הקסם האמיתי של השידור הזה.
בדיוק. כן.
טוב, אז רציתי להגיד עוד משהו.
אני רציתי להגיד שאני חושב, ואני הגעתי למחשבה הזאת בעקבות זה ששמתי לב שלאלבום לא קוראים באותו השם בעברית ובאנגלית. בעברית הוא כמובן נקרא יחס חם. ובאנגלית לעומת זאת הוא נקרא Very Together או Very Together שאני מניח שזה
מאוד ביחד
כן לא אבל אני מניח שהכוונה היא לבראש אחד
יפה מעניין
אז
מה המשמעות של זה?
אני לא יודע אולי זה באמת גם כוון לחול אני חושב שהאלבום הזה היה יכול להצליח בחול
אתה חושב?
לדעתי כן
כן, תשמע, באותה תקופה זה לא היה כל כך מקובל כמו היום, אבל...
אם אני היום עובד ב-CBS,
אוקיי.
נגיד, כן? או ב-NMC, מה שהגלגול הנוכחי של CBS, אני מוציא את זה לשוק בחול.
גילוי נאות, אני עובד ב-NMC, אבל לא, אני מבין, תראה, אני מבין מה אתה אומר, כי מבחינת הפקה הוא באמת יושב מאוד מאוד טוב. פרד פילד באופן כללי הוא סוג של אניגמה, שאני לא יודע אם, זאת אומרת, הוא לא עשה הרבה דברים בארץ, הוא עבד קצת עם שלום חנוך, עם דורי בן זאב, אבל הוא לא הותיר חותם מאוד מאוד משמעותי על הסצנה המקומית, חוץ מהאלבום הזה שהוא ממש הוא. זאת אומרת, כן. הוא עשה אותו בצורה מאוד מאוד יפה. טוב, אז אני חושב שאנחנו יכולים להתגלגל הלאה.
עוברים למעט?
לאלבום שמבחינה מוזיקלית יש הרבה קווי דמיון, גם בסינגר סונגרייטריות וגם בהפקה בכלל, שזה הפקת קאנטרי כזאת, אבל יותר קאנטרי קיבוצית זה טוב, בוא נשמע.
כן, אם דיברנו על תנופה, אז ככה נשמעת תנופה.
לגמרי.
שיר כאב עובר ושב איזה מזל אני שר עכשיו שיר כאב כל פעם חוזר אז אני שר עכשיו אולי זה עוזר תפסה לצעיר ערבי מסכים דווקא אחד שהכרתי אפילו ראיתי איך זה מתחיל לילה אחד השתכרתי הרגשתי איך שזה זוכה לי מתחת לרגליים
ואיך שזה אוכל אותי עד קצות הציפורניים. טוב, אני לא יכול להקיף אישה 365 מעלות, תמיד נשאר לסדק דרכו, יכולה פתאום להתגלות, לעובר שב בלוקח כל מה שהיא רוצה לתת, היא רק חוטפת לעצמה עוד רגע אחד רוטט. כאב עובר ושב, איזה מזל אני שר עכשיו שיר כאב כל פעם חוזר, אז אני שר עכשיו אולי זה עוזר. צעיר ערבי משכיל עד קצות הציפורניים, צעיר ערבי שמסתכל ישר בעיניים, מורה באיזה כפר במשולש, משתתף בבימת חובבים מעורבת של המועצה האזורית שלנו המעורבבת. היא ואני יוצאים כבר די הרבה בעצם, איפה היא, איפה פוליטיקה, היא עוד בכלל מוצצת, משוקעת על תיאטרון, היא רק לא אחת מאלה, אבל אם יש איזה חוג בסביבה אז למה לא אפילו עם אלה. כאב עובר ושב, איזה מזל אני שר עכשיו, כאב כל פעם חוזר, אולי זה עוזר. הייתה הולכת למפגש פעם בשבוע וחוזרת עם איזה דש באופן די קבוע, עם איזו התנשמות, עם איזה סומק על הלחי, מבט החי היה דוקר אותי לבכי. הזמינה אותי למסיבת השליש, הם הציגו תרגילי קשר בתנועה למגע, הוא עשה לו מיתר, היא ענתה לו קשת, היה באמת תרגיל יפה, הרבה מחיאות כפיים. צעיר ערבי שהכרתי מסתכל בעיניים, כאב עובר ושם, איזה מזל אני שר עכשיו שיר כאב כל פעם חוזר, רז אני שר עכשיו אולי זה עוזר. אחרי המסיבה הוא הזמין אותי ואותה אליו למרפסת, שתינו קפה, שתינו קוניאק, אמו מדי פעם נכנסת, הוא דיבר על תיאטרון כאפשרות של גשר, אפשר להגיע להבנה, היא ניגשת אליו נרגשת. הסתכלתי לפה, הסתכלתי לשם, לכל הכיוונים הסתכלתי, לאן שלא זחלתי בשתי עיניו נתקלתי. לא יודע מה הוא רצה בעצם להביע, אני רק המשכתי את עצמי בקוניאק להטביע. כאב עובר ושם, איזה מזל אני שר עכשיו שיר כאב כל פעם חוזר, שר עכשיו אולי זה עוזר. אי שם במרחב נבחו כלבים לירח, זזים אמרתי מאוחר, חכה אמר מה אתה בורח, אולי תשארו ללון אצלי, הציע במפגיע, אתה הרי כל כך שטוי, אמרתי לו נגיע. לאן תגיעו? הוא אמר מביט בי בעיניים, החזרתי לו מבט, זרקתי ירושלים זה לקח לו קצת זמן להביא חיוך הוא לא הזיז עין אחר כך הוא דיבר אליי ישר אל תוך היין בסוף כל משפט שאתם אומרים בעברית יושב ערבי עם נרגילה אפילו אם זה מתחיל בסיביר או בהוליווד עם הווה נגילה אמרתי לו ביידיש היא שופטת בינינו בתוך בועת שתיקתה שוב נתקלות עינינו שיר כאב עובר ושב איזה מזל אני שר עכשיו שיר כאב כל פעם חוזר אולי זה עוזר
תנופה אחת מגדולות התנופות במוזיקה הישראלית מאיר אריאל שירי חג מועד ונופל איזה אלבום
איזו פתיחה
וואו
איזו
באמת.
פתיחה
תראה, זה כאילו מצחיק להגיד, כי השיר הזה כבר, אתה יודע, נחרש וחודה, ושרו ושמיעו אותו כל כך הרבה פעמים, ועדיין אי אפשר, זאת אומרת, אתה לא יכול להפסיק לשמוע את זה.
דווקא בגלל שהוא כל כך ארוך, כשבע דקות, אם אני לא טועה.
כן.
אז לא משמיע...
6:52.
יפה, אז לא, לא, אני חושב שלא משמיעים אותו המון.
לא, אבל הוא...
לא משמיעים אותו כמו טרמינל.
הוא נחשב אבל לאחד השירים המפורסמים של מאיר אריאל, כן?
בסדר, הוא שיר בהחלט... כן, אבל הוא לא נחרש ברמה הרדיופונית.
לא, טרמינל בהחלט... תראה, אני רוצה להגיד לפני שנגיד משהו על מאיר אריאל, יש לתקליט הזה הפקה מדויקת, באמת, אחת המדויקות שאני מכיר, זאת אומרת, משהו כל תו במקום, וזה באמת, זה שלום חנוך, שהוא לא... מזוהה כמפיק מוזיקלי, בטח לא בסגנונות האלה, אבל אני חושב שאם דיברנו קודם על התקופה של שלום חנוך, שהוא קצת יותר התנסה וזה, אז הוא כאילו מצליח לאבד את ה... אני חושב שצריך להבין פשוט את מאיר אריאל, כמו ש... לא כמו שאחרים הבינו, כי הם חברים הרבה שנים, והוא גם הכיר את השירים כל כך טוב, הוא הבין כאילו בדיוק מה הוא היה צריך. זאת אומרת, הוא בנה לו איזשהו... הרי מה שמספרים גם שהוא... הקליט על גיטרה את כל השירים, והוא אמר לו, אתה תלך, תחזור לקיבוץ, תלך הביתה, והוא בנה סביבו את כל הליווי המדהים
הוא
הזה.
הוא הקשיב הרבה לדיזייר, לדילן, בנה מסביב את כל
השירים.
אבל אני חושב, נגיד, תמיד משווים את שיר כאב להוריקן,
כן?
כן.
טוב.
ולדעתי זה עולה על המקור.
וואו. אם אתה משווה את זה להוריקן, אז כן, אני גם לא כך אוהב את דיזייר באופן אישי, אבל כאילו זה לא אלבום המבריק, הכי מבריק של דילן, דעתי. אבל זה נכון שהוא...
אני יותר אוהב את מאיר אריאל מאשר את דילן.
גם אני.
אופה.
מצאנו שיח. תראה, לא, אני, אז בוא, תדבר.
שאני אדבר?
כן, תדבר.
אני אגיד לך מה, אני קצת, אני פה באיזשהו בעיה... איזשהו חיסרון.
למה?
עבר לזה שהאוזניות כל הזה נופלות לי, שאני לא קראתי עדיין את הביוגרפיה.
של ניסים קלדרון. זו אכן בעיה. סתם, זה לא בעיה. אתה בא פחות סגור ממני על הדברים, כי אני קראתי את כל מה שקורה בדרך לאלבום.
זה העניין. ואני מנסה, כאילו, אתה באמת שומע פה בן אדם מאוד מאוד רעב.
נכון.
בשיר הזה. הוא כאילו, הוא לא יכול, במיוחד בשיר הזה, כי כאילו בגלל שהוא לא נגמר, כאילו אתה חושב שזה בית אחרון, לא, הוא מביא לך עוד בית. עזוב את זה שכל בית טוב יותר מקודמו, הוא כאילו מין לא יכול לסיים, יש לו כל כך הרבה להגיד, כל כך הרבה לכתוב, וזה כאילו מין נשפח ממנו, ובגלל זה אני אומר תנופה. זה כאילו, לא, זה לא עוצר, זה לא עוצר, והוא כל כך יצירתי, וכל כך מבריק, ואתה שואל כאילו מאיפה זה מגיע. כי צריך, הוא היה אז לדעתי המזכיר של הקיבוץ.
המזכיר של קיבוץ עם שמרות.
והוא כן. יושב בבית שלו, והחיים בתור קיבוץ כשעבר, החיים די אמנם ירוקים, כי ירוק, אבל יחסית אפורים. ועדיין יש לו איזשהו דרייב שמגיע מאיפשהו, ואני תמיד ראיתי את זה כאיזשהו מין, בגלל איזשהו מין יחסי... אהבה, שנאה או קנאה בינו ובין שלום. שזה כאילו איזשהו משהו נורא נורא דחף אותו. אבל אני לא יכול עכשיו להגיד את זה, כי לא קראתי
כן,
עדיין את הביוגרפיה.
לא, לא, אבל למה, למה זה נראה? כאילו, שלום חנוך הוא כל כך שונה ממנו, הוא... לא כל כך, אבל הוא שונה.
אני לא מדבר על שלום, אני מדבר על, על מאיר. אני חושב שאצל מאיר היה איזה משהו שנורא רצה גם כמו שלום. אוקיי? כי שלום היה להיות, חבר מאוד טוב. אבל הוא רצה גם להיות כזה.
ואל תשכח שמאיר מבוגר מ-
כן.
משלום.
בסדר, נכון.
לא, זה גם יש לזה עניין. אני חושב שהרבה מה... שוב, זה קשור...
כאילו, אני פשוט מעניין אותי מה הדרייב. מה הדרייב ש- שמוציא כזאת יצירתיות
אני,
וכזאת אני... רעב וכזאת תנופה.
אני אגיד תשובה שמבוססת על זה שקראתי... אז זה גם לא קשור רק לזה, זה פשוט גם דעתי. הוא פשוט ניסה הרבה פעמים להקליט, בביוגרפיה מתארים לפחות ארבעה ניסיונות שלו להקליט אלבום לפני האלבום הזה, וכל פעם זה לא, זה לא הלך. זה, הראשון היה כבר בשנת 70, בביקור, הוא גר אז בבוסטון, הוא בא לביקור בארץ, הקליט פה כמה שירים, אני חושב זה היה אחד מהם, אולי מזכירת לו מעוננים, גם היה שם, לא הלך. אחר כך הוא ניסה עוד פעם עם דורי בן זאב ב-73, ואז פרצה המלחמה, הוא גויס למילואים, וזה לא... הוא ניסה עם עתי כספי ב-74, זה יצא לרדיו. הגרסה הראשונה של הולך בטל, ולילה שקט עבר על כוחותינו. לא הלך. וגם ההפקה של עתי כספי לא כך התאים על השירים שלו. זה, יש, הקלטות האלה כבר בחוץ, רואים? זה לא התאים. הוא פשוט חיכה שיבוא הבן אדם הזה, הבן אדם שיגיד לו, שיגיד לו מה ששלום חנוך אמר לו, אמר, אתה לא צריך להתעסק במסביב. קח את השירים שלך, תשיר לי אותם, כמו שתשר לי אותם, וגם הקשר האישי ביניהם, כמו שתשר לי אותם, ותלך, אני כבר אעשה את כל השם. אני אבנה מסביב. ומתי כספי, אתה יודע, הוא פחות הכיר אותו באופן אישי, אז גם, זה גם חלק מהקיבוצניקיות אולי, זאת אומרת, העניין של ההיכרות האישית.
זה גם עניין גם של טיימינג, ו...
זה ברור, זה ברור, וחוץ מזה, הוא, כן, הוא רצה, הוא רצה, הוא הבין גם ש, שבשלה השעה לסינגר סונגרייטרים, מהסוג הזה להגיע, גם רוטבליט יצא באותה שנה עם אלבום ראשון,
נכון.
שמפת קוצר זמן לא נוכל לשמיע ממנו, אבל הכל כאילו קרה ביחד, ו... טוב, וזה, זה אלבום מופת, באמת כל שיר פה, לבעיניי היצירה הגדולה ביותר של, של מאיר אריאל, מכל אלבומים שלו, ואני מאוד אוהב גם את האלבומים האחרים, רישומי פחם זה אלבום באמת נבואי, אבל... האלבום הזה מדויק יותר כן. מכל מה שהוא הוציא אחר כך. Mm-hmm. אז בוא נשמע את דוקטור התחכמות.
יאללה.
פחד למות, אני רק מת מפחד אמר לי דוקטור התחכמות כשישבנו יחד כי לאו דווקא בכילופין הבן אדם פתאום נופל אל תוך משחק החילופין בין העיקר והתפל אז כל מה שצריכים זה יד ברגע של סחרחורת עם יד ביד כל חושך עד הוא חתיכה שחרחורת אך זאת בושה שיש מצב שבו הזמן זוכל קצר בזמן שכל הרוב הזמן אתה בוכך רץ הזמן דוקטור התחכמות ובאמת יד על עמוד היי דוקטור התחכמות ובאמת יד על עמוד אחר כך הוא ברח לבד, אני לבד נשארתי סלים קלעתי, בד בבד גם תשבצים פתרתי צריך לומר, לא שמתי לב איך שחלף עבר הזמן מצאתי איך להשתלב בנוף שמסביבי אז מה אתם תגידו זאת בושה? אני חושב זה פלט איך הייתי מאושר חופשי בתוך הכלא ודוקטור התחכמות או חזרו ועיניו מצל מוזר בפיו חיוך איזה צירוף רק אמר תירוף תירוף דוקטור התחכמות ובאמת יד על עמוד היי דוקטור התחכמות ובאמת יד על עמוד שמע כל אמת יוצאת לאור עם פצצת זמן מרשרשת. מי שיכול לספור כל חור שוכח את הרשת. אמר לי דוקטור התחכמות אחרי ששוב ברח ושוב, רק שקשיים בהתרשמות ילצו אותו תמיד לשוב. אני הולך על הקשבה, דממה דקה זה צוער, דרכו נמשך חוט מחשבה עם אין סופו בזוהר. אני מתחיל להתאמן, להיות נכון והזדמן, האושר הגדול מדי, אין מי שראה וחי. דוקטור התחכמות, ובאמת ידע למות. היי דוקטור התחכמות, ובאמת ידע למות. אז איך שזה עומד היום הסוף אינו ידוע, עם שתי נשים צריך לחיות, עם למה ומדוע. ודוקטור התחכמות התחיל בתוך תוכו להתרכז, פתאום אמר אני מתחיל אל תוך היקום להתנקז. קיבלתי קצת לבי נחרד אחו של בב הרוגע, פתאום אמר אני נפרד אני רואה לנוגע. או אז שמעתי נקיפה האושר בעיניו קפה, אולי ראה את האמת ואני נותרתי עם המת. דוקטור התחכמות, ובאמת ידע למות. דוקטור התחכמות, ובאמת ידע למות.
הזדמנות טובה להגיד שליאון פלדמן ערך עבור ערוץ הספוטיפיי החדש של הקצה פלייליסט שירי שריקה, ודוקטור התחכמות נמצא שם אחר כבוד. זה פלייליסט מצוין, אז אני ממליץ לכולם לשמוע אותו.
שלוק משהו.
שלוק משהו, ככה נקרא הפלייליסט.
יפה, גייט מיינדס וכו.
כן, אז אני מכוון את התקליט הבא, ותגיד מה שרצית להגיד.
מה רציתי להגיד?
רצינו להגיד, לא, היה לנו עוד משהו להגיד על רמי או על מאיר?
על מאיר?
על מאיר, אתה מי שבא לך.
לא, אז אתה תגיד על מאיר ואני אגיד על רמי.
אז לא שאני רציתי להגיד רק על מאיר, בהקשר לתקליט הזה, באופן כללי, זה שיש משהו גם באלבום הזה, זאת אומרת, בטקסטים, אני חושב שבאלבום הזה הוא הרבה יותר אישי מהאלבומים האחרים.
אוקיי.
זאת אומרת, אני מרגיש שבאלבומים האחרים הוא קצת יותר התחיל לדבר גם בהתאם לשינויים בחייו האישיים, הוא התחיל לדבר על דת, התחיל לדבר על פוליטיקה, התחיל לדבר על דברים יותר רחבים, ובאלבום הזה אני, אפילו שיר כאב, שהרבה מזהים כשיר פוליטי, אני מזהה בו הרבה דברים שהם כאילו קשורים לעניין של מצב נפשי. זה גם קשור לתנופה הזאת, לדעתי, וזה גם קשור לאלבום הבא.
אני חושב שהוא מבחינה מילולית, הוא פשוט קצת, הוא נהיה לפעמים אובר מתחכם.
אני חושב שזה אחד הדברים ה...
לא, אבל פה...
בהמשך הקריירה, כן.
אבל פה זה לא...
נכון,
פה זה לא. כמובן שזה מאוד מאוד חכם ומדויק וזה.
הוא באמת הרבה יותר מדויק ממה שהוא היה, לדעתי, באלבומים אחרים שלו. ואם דיברנו, זאת אומרת, העניין האישי של מצב נפשי, אני חושב שכל האלבום פלונטר הוא מצוקה נפשית אחת גדולה שמתפרצת למיקרופון. על רמי פורטיס, האיש הזה שהיה בן 24, אני חושב, משהו כזה, 24. חייל משוחרר מיום כיפור, שונא את העולם, ומוציא אלבום שאני אגיד משהו ואז אני אסתור אותו, שהרבה ראו אז כאיזשהו משהו כאילו באמת מטורף. אני, בראייה לאחור, הוא לא מאוד שונה בסאונד שלו מהרבה דברים שקרו במקביל אליו. בגלל אנשים שעשו אותו, בעיקר בגלל חיים רומנו.
מה למשל?
אני חושב אם שנייה מקשיבים מתחת לקול של פורטיס, שזה היה המהפכה הגדולה, צורת השירה שלו. וואי, זה היה לא רע.
נכון? זה חיקוי פורטיס.
אתה שמרת אותו לרגע הזה?
בדיוק.
אני ממש מבסוט.
הוא לא יחזור.
אז אני חושב שחוץ מהעניין של הווקל, ההפקה היא נשמעת כמו דברים שאריאל זילבר עשה, למשל, באותה תקופה, טיפה דורי בן זאב במקומות מסוימים. אפילו טיפה ליטני, לא מאיר אריאל נגיד, אבל יש משהו שמאוד מתקשר עם הסאונד של אז, הסאונד של טריטון, נקרא לזה נגיד, בהכללה.
אוקיי.
והרי בתקליט שיש בו שניים, יש פה את העיבודים של חיים רומנו, ויש את העיבודים של מים חמים. הלהקה של פורטיס באותה תקופה. והעיבודים של רומנו הם יותר קונבנציונליים במובן הזה, ושל מים חמים זה, זאת אומרת, זה הפאנק, כביכול. חבר'ה ששמעו הרבה רמונס, אני חושב, שמעו כאילו ניו יורק דולס אולי קצת. זה לא פיסטולס, נגיד. זה לא פאנק שהוא הולך עד הסוף.
אני כן חושב שדווקא שמעו הרבה, דווקא יותר אנגליה. אני לא יודע.
יותר אנגליה?
יותר...
אין שיש רומנו שם המון קלאש, נגיד.
וואלה.
בתחושה שלי, האלבום הראשון של הקלאש, מאוד מאוד מהדהד בפלונטר. טוב, אז בוא נתחיל.
יאללה.
עם He Kill, Kill.
Kill.
Kill. קילקל אאוט, כולם פורטיס מתוך פלונטר. אחד האלבומים באמת יוצאי דופן שיצאו בו בארץ, ואני אומר את זה לא כקלישאה, כי יש באמת משהו יוצא דופן בצורת הבאה של פורטיס. הוא גם לא חזר למשהו כזה אחר כך, הוא לא... זאת אומרת, הוא לא כל כך עשה דברים כאלה. הוא עדיין, האטיטיוד נשאר, אבל סגנון השירה נגיד,
אני חושב שזה עשה יותר רעש בגלל האטיטיוד ולא בגלל האלבום או בגלל המוזיקה. האטיטיוד הזה שהוא צועק וכל העניין, כל הפורטיס משוגע הזה.
כן, זה בוודאו. גם ההופעות שלו אז היו אטרקציה.
זהו, הופעות היא יותר אטרקציה מאשר אלבום עצמו, לדעתי אלבום נמכר
בכלום,
בכמויות
מעליבות,
כן, ממש כאילו כמה עשרות או משהו כזה.
כן, כן, לגמרי, זה בטוח.
גם זה שכתוב על זה אמנם CBS או היום NMC, זה לא הפקה, שחשוב להגיד, זה לא הפקה של CBS, אלא CBS לקחו את זה אחרי שזה הופק,
נכון,
והפיצו את זה. זה לא שהיה פה איזה מישהו שאמר, וואי, בואו נתחבר לצעירים ונפיק.
לא, לא, ברור שלא. לא, גם צריך לזכור שזה אלבום שהוקלט המון זמן, הוא הוקלט כמעט שנתיים. ההקלטות הראשונות זה בסוף 76, תחילת 77, וזה יצא בסוף 78.
אתה רוצה לספר קצת את הסיפור של פורטיס, תמור?
בשתי מילים, נגיד, פורטיס היה חייל משוחרר אחרי מלחמת יום כיפור, שהופיע... הוא ניסה בעצם להיכנס לתעשיית המוזיקה, הוא הריץ את אלכס הרווי, זה היה המודל שלו בתחילת הדרך, וגם באלבום הזה אגב, לא אמרנו קודם, אלכס הרווי זה הגיבור של פורטיס, הוא אומר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, הוא ניסה לחכות ממש את סגנון השירה שלו, והופיע עם להקה שקראו לה זבוב, במועדון הרוק בבית לסין, שהיה סוג של... מקום משיכה לאומני שוליים. במקביל הוא גם עבד בצוותא בתור עוזר חשמלאי, אפילו לא היה חשמלאי ראשי, הוא היה עוזר חשמלאי, והוא עבד שם עם להקת תמוז, ותמוז בעצם היו הראשונים שנתנו לו לעלות על במה ממוסדת, לא בהופעות מחתרתיות כאלה בבית לסין.
זילבר התלהב, לא?
אריאל זילבר, כן, שם עליו עין, והוא שר את, הוא שר את אינקובטור בהופעות של תמוז, יש אפילו הקלטה שיצאה מהופעה שתמוז מלווים אותו בעצם, זאת אומרת זה היה כאילו ההפסקה של ההופעה, הם ניסו לעשות איזה קטע שהם יוציא קצת מהכובד של ההופעה,
שהיו עושים הפסקות בהופעות.
כן, שהיו עושים הפסקות. אבל מה שיותר מעניין זה שהוא גם עשה את זה בהופעה של דני ליטני ויונתן גפן מכתבים למערכת, ושם הוא פגש את חיים רומנו שהתלהב מהשירים שלו והציע להפיק לו אלבום. וככה בעצם התחיל הסיפור הזה של פלונטר להתגלגל, בזכות חבר שלו שקראו לו רפי מלול, שהוא היה החשמלאי שלו, פורטיס היה שימש כעוזר, יפה. הוא היה סוג של פרודוסר כזה, והוא הלך לחברות תקליטים ושכנע אותם וזה. ואגב, אתה יודע מי המציא את השם פלונטר?
מי המציא את השם פלונטר?
דני סנדרסון. רפי מלול סיפר, עשו דוקו על האלבום הזה, קוטנר עשה לפני עשר שנים בערך. הוא מספר שם שהוא הלך, הוא פגש אותו במסדרון של טריטון, ואמר לו, תן לי מהר שם לאלבום, אז הוא אמר פלונטר והלך. אז טוב, בואו נשמע באלבום הזה, שיר שאפילו בתוכו הוא חריג, מכיוון שהוא מושר באנגלית, ומאפשר לנו אולי להבין האם פורטיס באמת, כאילו מה הוא שמע באותו תקופה.
כן.
זה שיר חזק מאוד.
גם מה הוא שמע וגם לאן הוא הולך.
כן, לאן הוא הולך, כי אחרי האלבום הזה הוא עזב את הארץ, ועל כך עוד מעט.
אוקיי.
אני חושב נשאיר עוד משהו לפני השיר האחרון, לא?
סבבה.
יאללה. אפריל פולס.
Every time I look around,
להוציא את הגרון שלו, זה פשוט כאילו...
יו, איזה כיף זה.
זה מדהים, זה פשוט מדהים. הוא פשוט כאילו, כל מיתר קול שלו נאבק פה על קיומו. אפריל פול, השיר מדהים, ומציג גם את, כאילו, את הדילמה הזאת, באמת של פורטיס, שבהמשך גם עוזב את הארץ וטס לחול. להופיע מינימל קומפקט, להצטרף למינימל קומפקט, הלהקה של סמי בירנבך.
שכתב את רוב הטקסטים כן. פה באלבום. כן. גם את אפריל פולס, וגם את איקל קלה את כולם ששמענו קודם, וגם את השיר האחרון שנסיים איתו.
כן,
האמת
שלמעט שלושה שירים באלבום, הוא כתב את כולם.
כן.
בעצם. כן, הקשר הזה ביניהם היה, זאת אומרת, זה קשר מאוד מעניין, כי סמי בירנבך הוא מבוגר יותר מפורטיס, הוא גם היה חבר של הצ'רצ'ילים, וגר איתם באירופה, והוא אפילו כתב...
אני תמיד חשבתי שהוא זה שעשה את החיבור עם רומנו. דרך הצ'רצ'ילים.
יכול להיות שזה היה הפוך, כאילו דווקא שרומנו אולי הכיר לו את סמי.
גם יכול.
כאילו... כי הוא סיפר פעם שפורטיס נורא הצחיק אותו, שהוא פגש אותו פעם ראשונה, זה הוא היה עם חליפה. הוא אמר חליפה, הוא חושב זה איש עסקים בא אליו. זאת אומרת, כי סמי הוא הפוך ממה שפורטיס מייצג באיזושהי צורה. הוא ה-new wave, ופורטיס הוא הפאנק. הוא המסודר, היציב, העומד, הזה. ופורטיס הוא... באיזשהו מקום גם פורטיס כאילו לא... תמיד אחר... זה קצת לרוץ קדימה, אבל בתחילת האתי זה הרגיש לי שה... כל הסינטיסייזרים האלה, רונן בנטל, וזה, זה מרגיש לי שפורטיס תמיד כאילו חייב לבעוט בזה תמיד.
כן.
זאת אומרת, גם בז'אן קונפליקט וזה, ובמינימל, תמיד הוא כאילו חייב להביא את ה... זאת אומרת, הוא לא יכול שיש איזה משהו כזה אבסטרקטי, כזה...
הוא לא יכול לשבת בשקט.
הוא לא יכול לשבת בשקט, הוא חייב, עד היום, גם שאתה רואה אותו היום בהופעות, אתה יודע, זה כאילו, הבן אדם מופיע על במה 40 שנה,
כן.
והוא לא יכול לעמוד במקום.
כן, כן,
הוא
כן.
רץ, לא חזור וזה. זהו, אז אני אוהב את פורטיס מאוד.
מי לא?
זאת הייתה הפואנטה שלי.
אנחנו נסיים עם אולי שיר השנה של 78.
לגמרי. לגמרי,
לגמרי. אין פה, כאילו, אין מה להכביר במילים.
לא, אני אכביר במילים רק על הקצבת, שנגיד לו תודה.
בטח.
לעומר סנש.
ולבר
זוודה.
ליה שפיגל.
ליה שפיגל.
סקיר כהן.
נכון.
חוכי כהן.
חוכי כהן.
אורי קדישי.
נכון. אורי קדישי.
אורי קדישי, סליחה.
וניר לימור, שביחד עם עומר סנש, בנו את האולפן החדש והמרהיב של הקצה.
אולפן מתוקתק.
אולפן מדהים, ואתה ישיב את הפעם הראשונה פה, וולקאם. התלהבת, אהבת?
כן, כן.
עומר סנש,
אם את... דק.
נכון. וזה כל הכיף בעצם. טוב, אז אני רק מכוון פה את התקליט. המוות אינו מחוסר עבודה. סמי בירנבך כתב את זה לסיפור אמיתי, אגב, שהוא קרא בעיתון, נכון. או של ידידה שלו, או משהו ש...
כן, ראיתי, הוא אמר שזה משהו...
כן, אבל יש פה גם פער, כי בהוצאה המחודשת של פלונטר, שעשו לפני 10 שנים בדיוק, אז יש
שנה?
דמו מ-75 למוות, עם חלק מהמילים. זאת אומרת, הבסיס כבר היה שם. לפני שהוא פגש את סם, כן, לפני שהוא פגש, יש דמויים שהוא עשה בבית כזה.
ושוב האמת היא תעלומה.
האמת היא תעלומה. זהו, אז תודה, כהן ישיב.
תודה, תומר קריב,
חג שמח
לכולכם.
ואל תשכחו.
המוות.
אינו מחוסר עבודה.
הסתיים בנפילה. את כדאי שתדעי, כן, כדאי שתדעי. המוות אינו מחוסר עבודה, לא מקבל את דמי אבטלה. המוות אינו מחוסר עבודה, מחכה מצפה ולא מחוסר עבודה. כל היום את על שחור כדי לברוח לא לחזור. אל תפשיל לי שבולים שלא כן, כדאי שתדעי. המוות אינו מחוסר עבודה, ולא נקבל את דמי אבטלה. המוות אינו מחוסר עבודה, מחכה מצפה
מה מוות?